אנחנו נמצאים בעמוד מם וב, יש לכם את זה לפניכם. אולי מספיק דפים, יכול להיות. עדיין יש, לא חושב. כן, אנחנו עמוד מם וב למטה, אתם רואים? יש מבייש את חברו, ולא בשביל שהוא שונא לו. כן? אלא בשביל לסלק בושתו. זאת אומרת, יכול להיות שתי סיבות, יותר מזה אפילו, לפחות שתי סיבות שאדם מבייש את חברו. אחת זה משום שהוא שונא לו. כן? מה שנקרא הלבנת פנים. כן? אדם שונא, הוא מחפש פעולות אפקטיביות כדי לבטא את שנאתו כלפי הזולת. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מכוחה של שנאה. כל מיני דברים. אחד הדברים, אחד הפטנטים, הייתי אומר, הנשקים הלא קונבנציונליים, כן, ששונא יכול להשתמש בהם, זה לבייש את חברו. מה שנקרא הלבנת פנים. מה שנקרא להוציא לו את הדם. כפי שחזל אמרו, על הלבנת פנים, אז על סומקה ועתה חברה. אדם הולך ובא הלבן. לכן אדם שפניו מול בנות, הוא לבן בפניו, להראות שהדם יצא לו. אבל רואים את זה דווקא בפנים. זאת אומרת, הסתלקות הדם מן הפנים מורה על כך שהלבנת פנים, גם כשמה כן היא, הפנים מולבנות, זה שעיקר מעלתו של האדם, שהיא בפנים, היא נעלמת. הלבנת פנים זה סילוק עיקר מעלתו של האדם. זאת אומרת, אם אצבעות הרגליים שלה היו לבנות, זה נוגע לאיזשהו חסרון פיזי. אבל שהדם בפנים עוזל, זה מראה שהאדם נפגם בעיקר מהותו. לכן ככלל אמרו חזל על זה, מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו. כבשן האש זה מיטה פיזית, והלבנת פנים זה מיטה נפשית. והכל תלוי לפי המלבין והמתלבן, גם באיזה מעמד זה נעשה. ככל שהלבנת פנים היא יותר נוקבת וחודרת, זה דבר שיכול לחסל את האדם, לנצח נצחים. עד ידי כך שיש מי שדן בשאלה הזו מבחינה הלכתית, כן? לגבי השאלה, מה יהיה אם מישהו מאיים עליך, מאיים עליך באקדח, אני הורג אותך או שאתה מלבין את פניו? האם אני חייב להרג לזה או לא להרג לזה? האם זה נכלל בתוך ג' עבירות של יהרג ולא יעבור, הלבנת פנים או לא? זאת אומרת, אם מישהו מאיים על אדם שיהרוג אותו, אם הוא לא ילבין את פני הזולת, האם אני מחויב להיהרג ולא להלבין את פני הזולת? על פי המשפט הידוע, כן? האם דמך אדום מדמו? זאת אומרת, המחיר של הלבנת פנים הוא לא בא בחשבון. כן? כי אתה הורג אותו בעצם בזה. אז זה כמו לא תרצח. יש מי שדן בזה. רבי יהודה חסיד טוען שהדבר הזה הוא הלכה למעשה. פלא פלאים. הרב קוק מברר את זה, הוא אומר שהדבר הזה אין לנהוג הלכה למעשה כך, במיוחד על פי מה שכתוב בגמרא, נוח לו לאדם שישליך, לא כתוב חייב אדם להשליך, אלא נוח לו, היה ראוי כך לעשות. כך מדייק הרב בדברי חז"ל, שהלשון של חז"ל, נוח לו לאדם, מורה על כך שזו לא הלכה קצובה, זו לא הלכה מחייבת. היה ראוי מצד המוסר כך לעשות, זאת אומרת, זו הערה מוסרית. רק מסכים הרב עם רבי יהודה חסיד ואומר, שישנם מצבים שזה הלכה למעשה, כגון, אם אנחנו יודעים בוודאות, כן, שאם נלבין את פניו של פלוני אלמוני, כן, לא תהיה לו תקומה רוחנית לנצח נצחים. אם אנחנו יודעים בוודאות, אם יש איזה פוליגרף, אם יש איזשהו מכונה כזו, שבאמצעותה אפשר לברר מה תהיה ההשפעה של הלבנת הפנים על ראובן או שמעון, פלוני, אז מת, נוהגים הלכה למעשה כך. יהרג ולא יעבור. אבל מכיוון שהדבר מוטל בספק, אנחנו לא יודעים להכריע בדבר הזה, לכן ספק נפשות לחומרה, ולא לכולה. האדם לא ימות, כן? לא ימות, כן? אם מאיימים עליו על בן פנים, או שאנחנו הורגים אותך. אבל אם פה למדנו שהלבנת פנים זה נשק רב עוצמה, לא קונבנציונלי, לא לגיטימי, שבאמצעותו, מאז ומתמיד, היו אנשים שחיסלו חשבונות עם שונאיהם, יריביהם. זה עוצמתי מאוד. עוצמתי מאוד. כן? צריך גם להפיק את הלבנת הפנים, אתם יודעים. אפשר להפיק על בנת פנים. כבר אמרתי, הכל לפי המלבין והמתלבן, הכל לפי הקהל שנמצא מסביב, איכות הקהל. זאת אומרת, אלה שרוצים באמת שהאפקט של בנת הפנים שלהם יהיה חזק, הם, כן, בוחרים לעשות את זה בעיתוי המתאים, במקום המתאים, לפני הציבור המתאים, באופן ש, כן, הזולת לא תהיה לו עוד קומה חצי שלהם. זו דרך אחת, כן, לבטא שנאה. זו דרך אחת. יש הרבה דרכים, אבל זו אחת הדרכים. פה אנחנו אומרים, יש מבייש את חברו, אבל לא בגלל שהוא רוצה להאדיר אותו מן העולם. לא זו הסיבה שהוא מלבין את פנם. לא כדי לפגוע בו, לא כדי להכפיש, לא כדי למוטט אותו. אלא מהי הסיבה? הוא רוצה להציל את עצמו. מה שנקרא, בממון חברו, או בבושת חברו. יש ביטוי כזה. מציל עצמו בממון חברו. אגב, על פי הלכה יש מקרים שמותר הדבר, כגון שאדם נרדף על ידי אדם להורגו. האם מותר לשבור כדי חרס של הזולת כדי להימלט, או כדי להשליך כד חרס לעברו של התוקף? כן? מעניין מאוד. התשובה היא כן, ויחזיר את הממון. יכול להציל את עצמו ממון חברו, ולאחר מכן יעשה איתו חשבון ויחזיר לו את הממון החולה. יש ברגל. אבל פה מדובר על אדם, זה דבר שהוא אסור אגב, מה שאנחנו נראה פה, אדם שרוצה להציל את עצמו בבושת חברו, כלומר, לבייש את חברו כדי להציל את עצמו, כדי להקל מעליו את מסע הבושה שלו. נראה בפנים מה שמתואר כאן. נקרא את זה עוד פעם, רק לפני כן הודעה חשובה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שכל נהיה ברור. נמשיך. הנה נראה. יש מבייש את חברו, ולא בשביל שהוא שונא לו, אלא בשביל לסלק בושתו ממנו. כגון שהוא עושה דבר בושת, והוא אומר, מה עשיתי? ולא פלוני ופלוני, עשו כמוני. ובזה הוא מקל בושתו ממנו. כן? יש פה הערה מאוד חשובה, רבותיי. אנחנו דיברנו גדולות ונכבדות על הבושה. אתם זוכרים, כל העמוד הקודם בא לדבר בשבח הבושה. כן? יזכיר לעצמנו, לי ולעצמנו, כן? עד כמה הבושה הוא כוח חשוב. למה הוא כוח חשוב? מכיוון שיש בכוחו לחולל מהפכה פנימית. ביחס למעשיו של אדם, מחשבותיו של אדם, כאשר אדם מתבייש במחשבותיו, מתבייש ברגשותיו, מתבייש במעשיו ובמידותיו. ראינו את הכוח העצום של הבושה להפוך את הכל מן השורש. בושה, שובה, כמו שאמרנו, בוש, שוב, כן? יש כאלה שאמרו, שבת, ראשי תיבות, שבת, בא, תשוב. שבת זה כוח של תשובה. שבת יש לה כוח לעורר באדם בושה עמוקה מאוד, כאשר הוא מתבונן ללמוד החול. מנקודת המבט השבתית הנפלאה, הוא מתבייש בושה עמוקה, אצילית, פנימית, ומכוח זה הוא חוזר בתשובה בתוך השבת עצמה. כן? אז ראינו את כוחה של הבושה. נפלא. אשרי מי שיודע להשתמש ברגש הנעדר בקודש הזה. אשרי מי שלא מתבייש בבושתו. אשרי. אבל, פה אנחנו ניגשים לסוגיה מאוד מורכבת. סוגיה הזו ראינו אותה כבר בפסקה הקודמת, ירגיל אדם עצמו שלא יעשה דבר שחברו מתבייש. אתם זוכרים, שם כבר התחלנו לדבר על הפלונטרים והמורכבות שברגש הזה. הכל טוב ויפה, הרגש הזה רגש נפלא. ברמה הגבוהה שלו הוא כוח שמשיב את האדם התשובה. ברמת הביניים וברמה ירודה, שאדם חווה את הבושה, הוא מרגיש כאילו דבורה עוקצת אותו, רוצה לברוח. אחר פעם כנער נסעתי עם הסוסה, עם העגלה בקיבוץ, ונסענו ליד המחברת. והסוסה ככה, ועלתה אבק, הדבורים כל כך נבלו, והתחילו, אין, ככה מאות, אולי אלפי דבורים, ככה נטשו את הכברת, והתחילו להקיש אותי, להקוץ אותי. למזלי, לא הייתי אלרג לזה, שמתי את החולצה על הראש, והפקרתי את גבי, נתתי גבי לרומסים, והם עקצו אותי, איזה, אני חושב, אולי זה מאה דבורים, פשוט, טק, 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 טק. הסוסה דוהרת, דוהרת, גם מקצו את הסוסה. הסוסה דוהרת, דוהרת, הרחקנו איזה מרחק של כמה, כן? למזלנו זה לא, למזלנו זה לא הדבורים שרוטפות אחרי, רוטפות קילומטר וחצי, רק 200 מטר. היום יש דבורים שרוטפות 2 קילומטר של דרום אמריקה. דבר נורא והיום, זנים אלימים, כן? כל מיני יצורי כלאיים מוזרים כאלו, כן? שיכולים לרדוף אחרי 3 קילומטר, 3 קילומטר ויותר, עד כדי כך. למזלי, הם ירפו מני אחרי איזה 200 מטר. אבל מה ארצה להגיד? למה דווקא בא לי ההקשר הזה? יש מצבים, וזה קורה לכל אחד מאיתנו, שמתעוררת בה הבושה, הוא לא יכול לשאת את מסעה. הוא לא מוכן ללכת עם הבושה את המסע המרתק של התשובה. לא מוכן. הבושה מציגה לו את עצמו באור של תתבייש לך. והוא לא יכול לשאת את הניגודיות הקשה בין מעשיו עכשוויים לבין התביעה הבלתי מתפשרת של הבושה. זה מצב לא נוח. הוא מרגיש כאילו נושא על גבו מטען של 1,000 קילו. הוא רוצה להיפטר מזה, לזרוק את זה. הוא רוצה לפשר, הוא רוצה להפוך את הבושה למשהו פושר, לא טוב אני, לא צועק מסוף העולם ועד סופו, שוב מאבונותיך, קשה, זה כל קשה. פה מדובר על הסוגיה הזו. אדם צריך לא לפחד מהבושה. אדם צריך לקחת את הבושה בשתי ידיים, ולהגיד לה, תראי, קשה לי איתך. קשה לי איתך. את מזכירה לי שמשהו אצלי לא בסדר, אבל אני אסבול את הבושה. אני אסבול את הבושה בשביל הרווח והתקווה של חזרה בתשובה. אני אסבול את הבושה בנחת. אני לא אשליך אותה ולא אתלה אותה על אף אחד אחר. אני לא אעשה שום פעולה שגורמת לבושה להתקהות, להיחלש, לסגת לאחור ולהשאיר אותי בכלכלתי. זה המצב הטוב של האדם. אבל לא תמיד הדבר הזה הוא קל. ותראו את אחד הדברים שאדם עושה כדי להשליך מעליו את הבושה. הנה. כגון שהוא עושה דבר בושת, הוא עושה דבר, הוא מתבייש בו, והוא אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? הלא פלוני ופלוני עשו כמוני. ובזה הוא מקל בושת ממנו. כלומר, מה הוא בעצם עושה? במקום להישמע לפסיקה הפנימית של נשמתו, שהיא פסקה על פי מה? היא פסקה על פי הלכה אלוקית. לא טוב לחשוב כך, כן? התביישת במחשבה שלך, כמו שאמרנו. התביישת ברגש, התביישת במידה, כן? הנשמה פסקה, תתבייש לך. מה אתה הולך? אתה הולך עכשיו ליצור ערכאות חדשות. איזה ערכאה? נשמה, את אומרת כך וכך. אבל בואי תשמע, מה אומר העולם? העולם אומר שהמעשה שעשיתי הוא בכלל לא נורא. הרי פלוני ופלוני עשו כמוני. עכשיו תבינו, פלוני ופלוני זה לא איזה אדם מן השוק. זה לא איזה אפס אפסים. זה לא איזה זב חותם. פלוני ופלוני עשו כמוני. תראו מה עושים אצלנו בחברה היום. יראו לך שנשיא המדינה הוא עושה דברים כאלו. יראו לך שהרב עושה דברים כאלו. מה המגמה הזו? אפילו אברהם אבינו, עד אברהם אבינו ילכו. ויגידו לנו, אברהם אבינו גם חטא. דוד המלך בכלל מציצן אחד גדול. שרבינו, אני זוכר פעם דיברתי, פעם קראתי איזה אלון בקיבוץ, אלון הקיבוץ שלנו, אז הביאו שם תקציר ותמצית של עבודות הגמר של כיתה י"ב. ככה כל שנה אצלנו מביאים איזה גמר של עבודות הגמר, כן, של כיתה י"ב, תלמידי כיתה י"ב, ושם אחת העבודות, ראיתי צדה את עיניי, אחת העבודות, אברהם אבינו, לדמותו של אברהם אבינו. אמרתי, אני אקרא קצת, מה כתב המתוק הזה? השואלת אותו מראיינת, מה הפקת מן העבודה הזו? אומר לה הבחור צ'יק, אני הופתעתי לראות שאברהם אבינו הוא בן אדם כמונו ולא שונה. גם הוא חטא. כך הוא כתב, כך הוא אומר שם, פלא פלאים. למה עושים את זה? למה עושים את זה? אנחנו מתקשים, אנחנו מתקשים להחליט שאנחנו יכולים וראויים להיות טובים יותר. ואם יש כוח שמציק ומציק בתוכנו ואומר לנו, חדל מאבנותיך, שוב מאבנותיך, אני יכול לאמת עם הכל הזה שיקול דעת אחר, שיפוטיות אחרת. והיא, ראה מנהג העולם. פוק חזי, מה עמד דבר? לך ותראה מה נוהגים כולם. מה שקראו אצלנו קבוצת תמיכה. קבוצת התמיכה שתתמוך את מעשיי ותיתן לה להרגיש טוב, למרות שאני עושה ככה וככה וככה. זה מה שקורה כאן. זאת אומרת, אני לא שונא אותך, זה שאני מבייש אותך. אני רק רוצה להפוך אותך לנורמה. אני רוצה להפוך אותך לאובייקט שיוצר נורמטיביות לגבי המעשה שאני עשיתי ולא מרגיש אותו טוב. שמע, גיללתי, מה אתה אומר על זה? שטויות, מה, כולם כללים. שמע, גנבתי, מה אתה אומר על זה? כולם גנבים. שמע, בגדתי, מה אתה אומר? כולם בוגדים. חייך, מה? כולם בוגדים. תודה, תודה. הורדת מלא מסר מאוד כבד. נשומה, שמעת? כולם גונבים. שתמיד את הפה עכשיו. תביא עוד מנה סטייק, לכבוד זה שכולם גונבים. ונגמר, או שניים, אפשר יותר טוב. נגמר סיפור. כמה צריך להתנהג בזהירות ביחס לבושה? לא להכחיד אותה. לא להכחיד אותה. כן? לא לפגוע בה. זה הנקודה. הלא פלוני ופלוני עשו כמוני. ובזה הוא מקל בושתו ממנו. ויש בזה רעות גדולות. יש בזה רעות גדולות. מה אתה מפסיד מזה? מה הרווחנו כבר שמעת, שמענו כבר במרכאות? מה אתה מפסיד מזה? זו השאלה. יש בזה רעות גדולות. האחד, שהוא מבייש אחרים בשביל הנעתו. הרי אותו פלוני שעושה את מה שהוא עושה, שבו אתה משתמש כראיה, וזאת לראיה שפלוני חטא, אותו פלוני גם הוא מנסה להסתיר את חטאו כדי שלא יתבייש. כיסתה תורה על המקושש, ואתה מגלה, רבי עקיבא, כיסתה תורה על המקושש, ואתה מגלה, הוא מכסה על עצמו, צריך לדעת. כן, עד עכשיו אמרנו שצריך להתנהג עם הבושה, מנהג של קבלת אורחים וקבלת פנים, לקבל אותה. והנה פתאום אנחנו לומדים פה סוגיה חדשה, כאילו הפוכה. איך אתה בא ומגלה את אבונו של הזולת ומבייש אותו? אבל אמרת עד הרגע שבושה זה דבר חשוב. בושה זה דבר יקר. אז למה לא להציף אותה בושה? למה לא להגיד שהוא עשה כך וכך? מה יש? שיתוודע לאבונו. יש פה סוד גדול. צריך לדעת. כמה אנחנו מברכים יום יום על כך שאין לאף אחד מאיתנו עיניים שמסוגלות לחדור לפני ולפנים ולדעת מה הזולת עשה הבוקר. איך הוא דיבר לאשתו? מה הוא עשה בחדרי חדרים? כל אחד מאיתנו מסתיר דברים שמוטב שלא ידעו אחרים, ומוטב ולא ידע אפילו הוא. מוטב שלא ידע אפילו. יש דברים שאפילו, אפילו לליבנו אסור לגלות. יש דברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם, במעשינו. ודאי וודאי שלא ראוי לגלות זה לפני אחרים, ועל זה אמרה תורה. אמר הפסוק, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. צריך לפעמים לחסות את החטא, לחסות אותו אפילו מעצמנו, כל שכן מאחרים. כשאתה בא ומגלה דבר שלא הגיע זמנו להיגלות, אתה בבחינה של הולך רכיל מגלה סוד. לא הגיע זמנו של הסוד הגדול להתגלות. מה שפלוני עשה, איך שפלוני התנהג, לא, לא לגלות. זה לא טוב לך, למגלה, כי ראינו שהוא מקל בושתו. זה לא טוב לבריות. ששומעות את זה אודותיו כי יש בו לבנת פנים, זה לא טוב לחוטא, כי אתה מאמת אותו עם סדר גודל שהוא לא מסוגל להתמודד איתו. אתה רוצה בינך לבינו לומר לו משהו? הוכח תוכיח את עמיתך, אבל אל תישא עליו חטא. אל תשים עליו חטא, אל תוכיח אותו על דברים שהוא לא יכול לשאת. אל תעמיס עליו חטא כבד ממנו. זה סוגיה שלמה הדבר הזה. אנחנו זקוקים עדיין למסכות. לא הגיע הזמן לקרוע את המסכות. אפילו ריבונו של עולם לא מגלה לנו את החטאים שלנו עד השלב שבו אנחנו מסוגלים להתמודד איתם. ועל זה יעיד כל מי שעושה מהלך של תיקון עם עצמו. בעלי תשובה יודעים את הדבר הזה היטב. בעלי תשובה חוזרים בתשובה לפעמים, והם זכוכי דעת ושמחים בלימודם, וכאילו חשבון העבר נמחק, הם לא זוכרים, כאילו החטאים של העבר לא מציקים להם. ואז פתאום ביום בהיר אחד, שהוא קם בבוקר, מתפלל תפילת השחר שלו, ניגש לגמרא, ואז פתאום, מציק לו פתאום שהוא עשה כך וכך לפלוני, לפלונית, זה כבר היה לפני 10 שנים. אבל הנה גם דמו נדרש. הנה פתאום מגיע הזמן שבו החטא הזה שהיה מוצנע מעין רואה. פתאום הוא מתעורר, והנה דמו נדרש. הוא מתעורר ותובע התייחסות. והאדם מרגיש בוש ונחלם לנוכח חטא שהוא חטא לפני 5 שנים. ואז הוא אומר לעצמו אותו בעל תשובה, בדידי אהב ועובדה, גם מעצמי וגם מחברים שאנחנו עוסקים איתם, שהוא לא יכול ללמוד גמרא. הוא אומר לעצמו, מי אני שאני ללמוד גמרא עכשיו? מי אני שאני אתפלל עכשיו? כן? כאשר אני נזכר בחטא שעשיתי וכו' וכו'. אבל אם ריבונו של עולם גילה לך את החטא, סימן שהגיע הזמן לטפל בזה. הייתה לך הנחה 5 שנים, לא ימתו אותך עם החטא הזה. אחרי שעלית והתקדמת כל כך בסדרי העבודה שלך, ואתה כבר מסוגל, באמת, אתה באמת רוצה להתקן, בוא ואתן לך אתגר. הנה, שמתי לך על שולחן את החטא הקדמוני שלך מלפני 2, 3, ו-4. אני יודע שקיווית שאולי ייזכר עוד. אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא מדקדק על כל דבר, דקדוק קל שבקלים, אל אמונה ואין עוול, ישר וצדיקו. כן? מדקדק על כל דבר ודבר. רק לא תמיד. לפעמים הוא יוצר קהות חושים באדם שמשכיחה מאיתנו את החטאים, ולפעמים הוא אומר, הגיע הזמן לגלות לך כדי שתטפל בזה, שתוכל לטפס לדרגה יותר גבוהה, ולא להשאיר מאחוריך כל מיני דברים כאלו. אבל שיקול הדעת, מתי לקרוע את המסכה מעל פרצופו של אדם, ולגלות לו את חטאיו שלו, זה שיקול דעת אלוקי. וכשאנחנו באים לאחוז בשיקול הדעת, אז צריכים זהירות מרובה מאוד. אני יודע כמה חטאים על אנשים. אני יודע. אני לא אומר להם את זה. אני יודע גם כמה דברים על עצמי. אל תאירו ואל תעוררו, עד שתחפץ מאליה. אני לא מגלה לעצמי אפילו. אפילו מתכחש ומתעלם. לא הגיע הזמן להרהר בדברים האלו. זה לימוד הזכות שאנחנו לומדים מתוך הדברים פה. מבייש את חברו. חברך עשה את החטא הזה. אבל לא הגיע הזמנו של החטא להיגלות. כן. 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 גם אם זה... כן. אם זה... אם הבושה הזו מתעוררת... אם הבושה הזו מתעוררת מאליה, פתאום אתה מרגיש שהקול הזה הוא דומיננטי בתוך הנפש, כן, והוא לא מרפא ממך, ודאי וודאי שזה רמז. שהגיע הזמן לטפל בעדינות בחטא הזה, לאט לאט, להתחיל להתייחס אליו חלקים חלקים, כן? לא בכל עוצמתו, אבל להתחיל להתייחס אליו. זה סימן מובהק בדרך כלל. גם אם הגילוי הוא בא בדרך לא כזאת, כמו שאמרתי עכשיו, אפילו בדרכי הקשרים החברתיים. כגון שפלוני, שאתה לומד איתו חברותה, הוא בא ומעורר, סיפר לי חבר אתמול, בדיוק אתמול בשבת, שם דיברנו, סיפר לי חבר שהוא דיבר עם חבר שלו, ואותו חבר שאיתו הוא דיבר, יש לו בעיה מאוד כבדה של התרכזות עצמית גבוהה, כן? התרכזות עצמית זה מרוכז בעצמו יותר מדי, כן? זה הביטוי. ריכוז עצמי גבוה קוראים לזה, כן? ודיברו ביניהם בטלפון, ואז החבר שלי אמר לו, תשמע, אתה סובל מריכוז עצמי גבוה. השיחה ביניהם, זה התבקש מתוך השיחה. והוא ניתק לו את הטלפון בפרצוף, למרות שהם חברים המון המון שנים, יש להם שיחות עומק. אבל הגיע הזמן לומר לו את זה. הוא ניתק לו את השיחה בפרצוף, חלף שבוע עד שהם חזרו לדבר שוב. הם לא הזכירו את הדבר הזה עוד פעם. שניהם הרגישו שזה תנאי להמשיך הקשר כפי, אני רואה, לא לדבר על הדבר הזה עוד. אבל לדעתי הוא הפסיד הפסד גדול, המנתק. כן? יכול להיות שהוא לקח את זה לתשומת ליבו, למרות שהוא לא חזר ואלה את הנושא, אבל בכל אופן, זו הייתה הזדמנות בשבילו להבין שהגיע הזמן לטפל בריכוז העצמי הגבוה שלו. כן. אגב, זה חבר משותף של שנינו. אני בשלב יותר מוקדם קצת, בחור נפלא, אבל בשלב יותר מוקדם קצת התרחקתי ממנו, מכיוון שכל שיחה שלנו, הוא תמיד לקח את כל הבמה. זה לא אכפת לי, אני אוהב מאוד להקשיב אגב. כן, אבל יש גבול, תאמין, יש גבול. ואז בשלב מסוים אמרתי, אולי כדאי שנשמור על מחר קצת יותר גדול. ואז באחת הפעמים שמעתי אותו מדבר ברדיו, וכל כך התפעלתי מהדברים שהוא אמר ברדיו, אחרי 1.5 שנה שלא דיברנו כמעט. כן, הוא קצת כעס עליי כתוצאה מההתרחקות שביקשתי, מהמרחק שביקשתי. הוא קצת הקפיד עליי, ומאז לא דיברנו. ושמעתי אותו מדבר ברדיו, ואמר דברים יוצאים מגדר רגיל, והחלטתי להרים טלפון, ושלחתי הודעת אס-אמס לך. שלחתי הודעת אס-אמס, אמרתי, דברים ששמעתי ברדיו, מאוד מאוד התפעלתי, עלה והצלח, לך בכוחה זה. כן, לא סיימתי את האס-אמס, אני רואה על המסך. אז אמרתי, לא עניתי, ואמרתי לו, אני מעדיף שהערת האס-אמס שלי נסתפק בה, ולא נדבר כרגע, כי אני עדיין מעכל את השיחה האחרונה שהייתה לנו לפני 1.5 שנה. זו הייתה שיחה כל כך כבדה וטעונה, אני עדיין מעכל את זה. אז הוא שולח לי אס-אמס ואומר לי, סך הכל רציתי להגיד לך שלום. קיבלתי את השלום, בעזרת השם. עלה והצלח. מה לעשות? מה לעשות? עכשיו, זה היה גם אין רמז, אבל הוא לא קלט את זה. הוא לא קלט את זה. אז עכשיו החבר אמר את מה שאמר. יש מצבים שאנחנו צריכים להירמז על ידי אמירות של הסביבה שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, להיות מספיק ישרים וכנים, לדעת מתי יגיע הזמן לטפל בדברים האלה. זה יגיע הזמן. כן. אם זה קרה שוב בנסיבות האלו, אם זה לא היה תוצאה של צינים, פחים ודרך היקש, אם זה לא היה איזה משהו ש... כן, ניסיון שנוצר בדרך עקומה, כן? אם זה קרה בשבילי החיים, שוחחת עם חבר, פתאום אומר לך את הדברים. כדאי להרהר בעניין הזה. כדאי להרהר בזה.
לא חבר, יש לי שוכים בדרך לצלת את קדימה. שמעתי שיחה של
אנשים
אחרים.
אחד אמר
לחבר,
גם זו אפשרות. גם זו אפשרות. כן. זה נושא סוגיה שצריך לברר אותה יותר, כן? פנים אל פנים, אבל גם זו אפשרות. אם אני מתוודע על דבר בתוך דרכי החיים, הפשוטות, בסדר גמור. כן. אז דבר ראשון, הרעה הגדולה שיש, הראשונה, האחת שהוא מבייש אחרים בשביל הנעתו. כן. והשני, שהוא מתקשה בזה לשוב, כי יחשוב, מה עשיתי? הלא פלוני ופלוני עשו כך. אם כן, הסניגור הגדול של התשובה, שזה הבושה, בעצם הוא שולח אותו הביתה. כן? הבושה מאבד כל האפקט שלה, למה? אנחנו מעמידים מולה נורמה חברתית שטוענת וגורסת, כן? המעשה הזה הוא לא כל כך רע. מה עשית? מה? עשה? חכול? עשית? אני בסדר. אני ראש לשואלים. מה עשית? הלא פלוני ופלוני עשו כך. והדבר השלישי, שהוא מחתי את הרבים. שמתם לב? שלוש בעיות. אחת, יחס לפלוני שהוא משתמש בו כראיה להתנהגותו. הדבר השני, זה לגבי עצמו, כן? שהוא לא יכול לשוב בתשובה עכשיו. והדבר השלישי, מחתי את הרבים, יוצר נורמה חברתית בעייתית, כן? שהוא מחתי את הרבים, כי מתוך כך יהיה אותו החטא קל בעיניו, בעיני מי? מחתי את הרבים, כי מתוך כך יהיה אותו החטא קל בעיניו של מי? אבל אנחנו רוצים להגיד שהוא מחתי את הרבים. מה? של המתבונן. של המתבונן. כן, לכאורה היינו מצפים שיהיה כתוב, כן, יהיה אותו החטא קל בעיניהם. אבל הכוונה היא בעיניו של המתבונן, נכון. תוך כך יהיה אותו החטא קל בעיניו, כיוון שהסיר הבושה, זה אפשרות אחד להסביר, כיוון שהסיר הבושה מאותו החטא, כן? שהסיר מי? המתבונן. אפשר את הכל על המתבונן. האם מישהו חושב אחרת? שהוא מחתיא את הרבים, כי מתוך כך יהיה אותו החטא קל בעיניו, כיוון שהסיר הבושה מאותו חטא. האם אפשר להסביר את זה על, כן? על האדם הזה עצמו? כי מתוך כך יהיה אותו החטא קל בעיניו, כיוון שהסיר הבושה מאותו החטא. אבל איך זה הולך להחטאת הרבים? מכיוון שהחטא הזה קל בעיניו, כן, אפשר להסביר את זה גם על האדם עצמו, לא בעיני המתבונן, עליו עצמו, לבוא ולומר שמכיוון שהחטא הזה קל בעיניו, כך הוא מתנהג מכאן ואילך. מכיוון שכך הוא מתנהג, אז הוא מחטיא את הרבים. אפשר גם כך לומר. כן. זאת אומרת, זה נהפך לנורמטיבי. כן, זה דבר מאוד מעניין אגב, אנחנו רואים פה שאנחנו מאוד מתפעלים מהנורמות החברתיות שקיימות. אם אנחנו נראה שאנשים מדקדקים או נזהרים בדבר מסוים, למשל בירושלים אומרים, בירושלים, כן, מה שקרוי במרכאות חילונים, זה לא אותם חילונים של תל אביב, במרכאות, כן, כולם קדושים. חילונים זה דבר, סתם מילה, כן, חילוני זה זר, חס ושלום לקרוא ליהודי זר, אבל כשנדע על מי אנחנו מדברים, אני משתמש בביטוי הנלעג הזה והלא אמיתי הזה, אומרים שהחילונים של ירושלים זה לא כמו החילונים של תל אביב. אמרתי לכם גם את הסטטיסטיקה של הגירושין בגוש דן, בגוש דן, אתם יודעים כמה אחוז הגירושין בגוש דן? מה? 1:3. 1:3 זה לפני כמה שנים, אני חושב שהיום זה כבר יותר, כן? בכלל הציבור, אחוז הגירושין זה 1:4, בגוש דן זה 1:3. מה? כן, זה גדל כפי, אני רואה, כן? אני מדבר פה על סטטיסטיקה שלפני 3 שנים, זה הולך וגדל. כן? זה פשוט לא יומן, מכת הגירושין. כן? מה אני רוצה להגיד? חילונים בירושלים זה לא כמו החילונים בתל אביב. למה? כי חילוני בירושלים, שהוא רוצה לעשות משהו, כן, איזה מעשה, כן, הוא מסתכל על הפרהסיה, הוא רואה שזה דבר חריג, תשמע, הלך בעיר, הלך בנימוסיה. כשאתה הולך בעיר, תלך בנימוסים שלו. ירושלים זה עיר עם נימוסים שונים מאשר נימוסי צניעות וכן הלאה. אתה רוצה לחטות החטא הזה? איך לתל אביב? שם תל אביב אפילו תחשב דוס, כן, לעומת ה... שם, שם, אחד לשלוש מתגרשים, אין שום בעיה. שם אפשר להתהלך כפי שהולכים, ברחובות תל אביב, אפשר כל מנהגים כאלו ואחרים, כן? אבל לא בירושלים. ירושלים, חילוני מרגיש שזה לא מנהג, לא מנהג המקום. אתה יודע מה, הוא יעשה זה בשכונתו, אבל מהשארים הוא יזהר, וקראת משה, תתתה, פה, שם. זאת אומרת, זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, ברגע שאתה פורק את הבושה מעליך, אתה בעצם מרכיב שלילי בתוך הפרהסיה. כרגע, יכול להיות שמישהו חיכה, בדיוק לרגע הזה, שאדם כמוך יתערטל מבושתו, כדי שהוא ירגיש נוח יותר, לעשות את המעשה המשונה שלו. אגב, יש אנשים שכדי לעשות מעשים משונים, אפילו הולכים לטייל בארצות רחוקות, בהודו, בטיבט, כל מיני מקומות, שם הוא יכול, בשנות ה-70, אני זוכר את החוף בנואבה, וגם שם יש... מחיצה לפנים ממחיצה, כן, זה לא פשוט. יש את החוף המרכזי, יש את החופים היותר מרוחקים, יש את בית האבן, או, זה קילומטר מהחוף, זה שם נעשים מעשים שלא יעשו. יש את החוף המרכזי, החוף המרכזי, ודי לחכימה ברמיזה. אבל אם אתה רוצה לחצות גבולות, לך לבית האבן. בבית האבן תרגיש נוח לעשות ככל העולה על רוחך. כשאנחנו מופיעים בתוך החברה, אנחנו צריכים להיות בטוחים שהמשקל המוסרי שאנחנו מביאים איתנו לרחוב גורם לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם עושים מעשה לא ראוי. מה הנוכחות שלך גורמת? איך מספר הרב ביגון תמיד רבינו, כן, על אותו יהודי מקיבוץ יפתח, אתם זוכרים, לפני תפילת מנחה, תמיד הוא מספר את זה בעניין של לשון הרע, אותו יהודי מקיבוץ יפתח, שכחתי את השם שלו כרגע, שהוא נשאר בקיבוץ, חזר בתשובה ונשאר בקיבוץ. הוא היה מאוד מקפיד על לשון הרע, אז תמיד, שהוא היה מגיע לעבודה, כן? החברים היו רואים אותו, חנן, חנן קראו לו, חנן סבר, כן? שהיו רואים אותו החברים, היו אומרים זה לזה, אוי, חבר'ה, חבר'ה, חנן פה בסביבה, אסור להגיד לשון הרע. הנוכחות שלו חשקה את ספטותיהם. דבר גדול, איך מרגישים בציבור שרואים אותך? האם אנשים נדרכים, מתעשתים, זוקפים את קומתם המוסרית, או שרואים בך דווקא הזדמנות לא רואה להתחיל להגיד רכילות. שמע, בוא הנה, אתה שומע מה פלוני אמר, מה פלוני עשה. אולי אפילו לשון הרע קל להגיד לידך, אולי אפילו שם רע. צריך לראות, מעניין. איך נרמז את הסביבה כתוצאה מזה שאתה נוכח שם. זה מה שנאמר כאן. הדבר השלישי הוא, בזה שכרגע הוא עשוי להיות שיעור שבייסה. למה? כי מתוך כך יהיה חטא קל בעיניו, כיוון שהסיר הבושה מאותו החטא. ואם הוא אומר שקר על החיירים, כדי להקל בושתו, כן, זה כבר דבר נוסף, אם הוא אומר שקר על החיירים, לא שהוא מפרסם, כן, דבר עבירה שעשה פלוני, וניצל בבושתו של חברו, זה מה שאמרנו מקודם, אלא כדי להציל את עצמו מה הוא זה, הוא בודה מליבו, כן? שקר על חברו. פלוני ופלוני עשה כך ולא היו דברים מעולם. זה כמובן חמור, כי פה ממש הוא כבר מוציא עליו שם רע. ואם הוא אומר שקר על אחרים כדי להקל בושתו, אז עונשו גדול מאוד, שהוא נותן דופי בקשירים, ועוד הרבה רעות תלויות בזה. אתם רואים את הבעיה פה? נותן דופי בקשירים. כן? זאת אומרת, יש לנו שתי היבטים. עד עכשיו ראינו שמה... שהוא חושף את חטאו של הזולת. אותו חטא שהיה כמוס ונסתר, הוא חושף אותו, ובזה הוא יוצר נורמה חברתית חדשה. היינו, גם אנשים שגונבים זה לא נורא. נכון שגנבתי, אבל גם פלוני גנב. מה כתוב כאן? כתוב כאן משהו אחר. פה כבר זה לא חשיפת חטאים, פה זה להגיד על האור חושך, ועל המתוק מר, ועל הטוב רע. לקחת יסודות חיוביים בתוך החברה, זה כבר משהו אחר, אתם שמים לב להבדל? עד עכשיו דיברנו על מה? על כך שאני מציל את עצמי בבושת זולתי. כלומר, עשיתי פעולה, אבל גם זולתי עשה. פה אנחנו אומרים, לא, זה לא שהוא עשה, הוא עושה טוב, אבל אני אומר עליו שהוא עושה רע. פה אני כבר לוקח יסוד חיובי שקיים בתוך החברה. והנחיצות שלו היא עצומה, כמה חשוב לנו לראות את היסודות החיוביים שבתוך החברה. כן. זכר צדיק? לברכה. אתה רואה צדיק? תברך אותו. תזכיר את מעשיו הטובים. להאדיר את כוח הטוב. לא רק שאתה לא מאדיר את כוח הטוב, אתה לוקח את הטוב ובעצם אומר, לא, 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 זה רע. נותן דופי בקשירים. ועוד הרבה רעות להיות בזה. די באלו. יש לנו פה ארבע בעצם, כן? או ארבע שהם שלוש, ארבע בחינות, כן? או ארבע רעות גדולות שיוצאות מזה. כן? לגבי המבויש, לגבי המבייש, לגבי סביבת המבייש, והטלת דופי בקשירים. עוד סעיף קטן, כן? צריך להיזהר במאות. כלומר, כשאנחנו רואים אדם שעושה פעולה חיובית, אנחנו צריכים לשמור על טובו של האדם הזה, כמו ששומרים על אש או על איזה להבה רועדת בתוך סערת שלגים ורוחות. האם זה יהיה מוגזם אם כך אנחנו נתייחס לכל טיפה טוב שיש? אני חושב שלא. אני חושב שלא. אל נוכח הרוע העולמי, אנחנו צריכים היום לשמור כל נקודה טוב, כמו ששומרים ממש על להבה קטנה רועדת, לשמר את הטוב הזה מכל משמר, להרגיש בעזרה, מה שנקרא, לעשות עניין מן הטוב. בבית אלוקים נהלך ברגש, לדבר על הטוב, להאדיר אותו, כל נקודה ולו הקטנה, קטנה ביותר. קטנה ביותר. אני חושב שכל אחד מאיתנו קרא לו מצב כזה, אפשר לראות זה בתוכניות הישרדות, כן? מי שפעם ראה שיש איזה מישהו, כן? כן, שהוא צריך לשרוד משך כמה וכמה ימים ביערות הגשם, או במדבריות, או בכל מיני מקומות כאילו נוראים ואיומים. ועכשיו זורקים אותו שם, אני יודע, זורקים אותו שם, יש איתו רק צלם. רק צלם יש איתו. ונקבע להגיע, לאסוף אותו משם, מאותו מקום, עוד שלושה ימים. רק צלם, הוא והצלם. אם חלילה, הוא לא יצליח לשרוד, הוא והצלם, ירדין. האמת שיש להם אולי אפשרות גם לעשות עם קשר או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק. אבל זה, מה? אני לא חושב. לא, 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 משהו בטבע, בתוך הטבע, בתוך הטבע, בתוך הטבע. כן, לחוף האוקיינוס האטלנטי שם, מתחת לעצי הדקל, ביערות הגשם, כל מיני מקומות כאלו. אבל איך מתייחסים? עכשיו הוא צריך עכשיו לצלות דג. קודם כל צריך לצוד את הדג. אז הוא מתחיל לצלול צלילה חופשית שם לתוך איזה ריף, אבל אין לו חכה. אז הוא לוקח איזה במבוק ומפצל אותו ועושה ממנו איזה מין מלטעות כאלה עם ארבע, ובתוך הריף מנסה לתפוס עכשיו איזה דגיג או איזה סרטן נחלים כזה נערות, תופס אותו איזה ככה חצי קילו גודל, שוחה איתו לחוף, עכשיו הוא צריך אש. הוא מתחיל לעשות להפיק אש, לוקח איזה, עכשיו איזה קצת פשטן יש לו מהבגד, אז הוא שולף איזה חוט של פשטן, והחום שנוצר כתוצאה מההקשה מדליק אותו, והוא שומר עליו. הוא אומר, ההתייחסות לניצוץ התייחסות כמעט חרדתית, כי בזה תלויים חייו. אני חושב שכך צריך להתייחס. גם שאנחנו מזהים איזה בחינה של טוב בעצמנו, זה אותו הניצות שאם דע לשמר אותו, הוא יהפך בסופו של דבר לאש גדולה, ואז הוא יבשל את הדג שלו, וינצלו חייו. אתה עוד מטיל דופי בקשירים? את הניצוץ המבורך שנמצא בסביבתך, אתה שופך עליו מים, אתה שופך עליו בוז, אתה יודע איזה אחריות יש כאן כלפי הסביבה? אנשים היו רגילים ליהנות לאורו של אותו אדם. ואתה עכשיו מכפיש אותו? כבר בידי? עכשיו שכך צריך להסתכל לזה. שהוא נותן דופי בקשרים ועוד הרבה רעות תלויות בזה. כן, אירן, מה רצית לאירן?
נתקלים בזה המון.
כן, נכון, נכון, נכון. נתקלים במה? במה?
ברוע שגורם לנו להתנהג עולם
כתנת. מה שאמרנו מקודם, כן. שזה יוצר נורמות מדומות כאלו.
אדם
כן.
שדוחפים אותו לפינה, הוא צריך להילחם בכוחות על אנושיים, נכון. בשביל להיות בחוץ.
נכון. מה אמרו חזל על זה? שאדם צריך להיות מה? זנב לאריות ולא ראש לשועלים. שאדם מחפש להיות ראש לשועלים, אז בעצם הוא אומר, אני מתעלה עליהם, למרות שהוא גנב ושקרן ומנובל, אבל לעומת אותם שועלים, הוא ממש ראש. הוא פסגה, הוא אילוי, מה שנקרא צדיק בסדום. אבל אם אתה זנב לאריות, אם אתה זנב לאריות, אתה יודע שעוד לא התחלת. בעצם אם אתה זנב לאריות, אתה נחשף לסביבה שמעוררת לך בושה בלתי פוסקת. להיות זנב לאריות זה להיות במצב של עוררות בושה בלתי פוסקת. זה קשה, זה קשה. לפעמים אנחנו צריכים, לפעמים...
קשה, כן. אבל עם המצב הזה ולזה,
אפשר להתקדם.
מעל ומעל.
יפה. אתם יודעים שאפילו לפעמים בתוך חדר, שימו לב, אפילו בתוך חדר שיש בו ארבעה חברים, בפנימיה נגיד, אדם נמצא בפנימיה עם ארבעה חברים. אחד החברים קם כל בוקר לבתיקים, אבל לפני כן הוא טובל, אל תשכחו. כן? והוא לומד כל היום עד 22:00. שקדן יוצא מגדר רגיל, כבר גמר 6 מסכתות. אחד, הוא תלמיד רגיל. אחד מסתובב במדרחוב חצי יום, כן? וחצי יום למד. ואחד, מסתכל כל היום במחשב. לפעמים אנחנו נעדיף להיות בקרבת השקדן העצום. לפעמים קרבתו של השקדן העצום מעוררת בנו קושי אדיר. ואז אנחנו מבקשים את קרבתו של הצדיק למחצה. לפעמים גם הוא יותר מדי בשבילנו. ואנחנו מעדיפים כבר להתרועע עם זה שמסתובב במדרחוב חצי יום. ולפעמים אפילו עם זה שמסתכל למחשב כל יום. זאת אומרת, הקושי, המסע, כן? שאנחנו חשים ביחס לתביעות המוסריות בחיים, קושי ההתמודדות, הוא בעצם, הייתי אומר, מסווג את העדפות החברתיות שלנו. זה לא מעניין. לא מעניין. אוקיי. זנב לאריות. נותן דופי בקשרים. ועוד הרבה רעות להיות בזה. מי שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו, להוסיף משהו.
זה מצב אז... מאוד קשה, אבל...
אנחנו על הסוס. תראה איפה אנחנו נמצאים.
אדם...
הרמה. אנחנו נמצאים פה. עכשיו ייכנס בן קומי. עכשיו ייכנס הרב ביגון. ייכנס הרב ביגון. אנחנו זוכרים שהוא מסתכל עליו. לא רוח השם. מי שיש לו אומץ לשבת מול הרב ביגון, מי שיש לו אומץ לשבת מול הרב ביגון, ולשמוע את הדברים שלו, ולהסתכל על החיוך הנפלא שלו, שכולו אומר אמת וכבוד ומוסר, סימן שהוא גיבור גדול. אנשים יושבים, שעה שלמה, מסתכלים על פרצופו, מסתכלים, כן? על התוכחות המתוקות שלו, בלי להוכיח הוא מוכיח. היא הוכיח, רק לראות את זה, כן? לך לנמלה הצייל, ראה דרכיה. כבר אתה, כן? כן? כבר אתה מרגיש כמה אתה עצלן, וכמה אתה... תענוג, תענוג. ברוך השם, ברוך השם. אשרים שאנחנו יכולים לשבת מתחת לקורת הגג הזו, ולא להיקוות מחופתו של המקום הזה. ברוך השם, ברוך השם. נעצור כאן.